חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב המהדורה המרכזית, בחיר החמאס סלח ארורי חוסל ברובע היוקרתי בבירות, רובע הדחיה. אל ארורי הוא מספר 2 בחמאס, הרבה מעל הנייה, סגנו של ראש החמאס, סגנו של הנייה, הרבה מעל סינואר. צריך לומר הערב שמדובר באירוע דרמטי, משמעותי מאוד, הראשון מאז המלחמה, החיסול הבכיר ביותר של צהל בשנים האחרונות, כך אומרים. תוך כך ייתכן ובחירים נוספים של החמאס נפגעו בתקיפה הזו, אל ארורי לא היה לבדו. הוא היה אסטרטג של חמאס, אחראי על הקשר בין המדינות, מי שחיבר בין קטר, חיזבאללה, איראן, החותים, ואף מנה קרבה בין ישראל לסעודיה. כל זה עשה באמצעות קשרים דיפלומטיים כשהוא מטייל ברחבי העולם הערבי. בצהל לפי שעה לא מאשרים באופן רשמי את חיסולו, אבל בוודאות גם מקורות ערביים מדווחים כי הוא אכן המחוסל בתקיפה הישראלית הזו. יש כוננות רבה בגבול הצפון מחשש שהחיזבאללה ינסה להגיב, לפי שעה שקט בגבול הצפון. בעזה ממשיכה הלחימה בדרום הרצועה, גם היום פשטו כוחות של צהל על עוד יעדי חמאס. דובר צהל התיר לפרסם היום בצהריים כי חיילי צהל כבשו למעשה את מפקדת המודיעין של חמאס בדרום הרצועה והניחו ידם על חומר מודיעיני רב. ותושבי עוטף עזה ששהו עד היום בבתי מלון, לפחות חלקם הגדול, פונו היום מבתי המלון אל מגורים זמניים בעיר קריית גת. נדבר גם על זה, הם יגורו שם לפחות בשנה הקרובה. וגם טרגדיה בירושלים, במהלך בנייה ושיפוץ מבנה ישן בשכונת בית ישראל, קרס קיר בטון על אברך צעיר, בחור ישיבה צעיר, שנהרג לצערנו באסון הזה. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. סלח אל-ארורי, מספר 2 בחמאס, סגנו של הנייה ראש החמאס, מבחינת הדרג הפיקודי בחמאס הוא הרבה מעל יחיא סינואר, הוא סגן ראש הלשכה המדינית כאמור, חיסול משמעותי מאוד, דרמטי מאוד, חיסול שמיוחס כמובן לישראל, כתבם שפגע בו במרכז רובע הדחיה בבירות, הרובע היוקרתי, שם נמצאים בכירי החמאס, בכירי החיזבאללה, הרבה מאוד מסרים מלבד החיסול הזה לכל האויבים שנמצאים שם בצפון. נפתח תחילה עם קובי פינקלר, שלום ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
ויחד איתך גם שלמה ריזל, כתבנו המדיני, שלום שלמה.
שלום ערב טוב.
אוקיי, לפני שנדבר על ההשלכות של החיסול הזה ומה אנחנו יודעים לומר עליו, קודם כל קובי, סרטט לנו בכמה מילים את דמותו של רב המרצחים הזה אל-ארורי.
הוא זה שלמעשה מקים את כל הזרוע הצבאית של החמאס. הרבה מאוד שנים שהה בישראל, היה בכלא בישראל. הוא זה שלמעשה תכנן וגם פיקד על רוח חטיפת שלושת הנערים מרחוק, אמנם כבר בשלב הזה, ואז הוא בורח לטורקיה. משבח את כל מי שעשה כאן את הפעולה הזאת, דבר אז על הפעולה הירואית, זה היה ב-2014, לפני 10 שנים. בעקבותיו גם היה אז מבצע צוק איתן, והוא למעשה זה שתכנן את כל הפיגועים הקשים ביהודה ושומרון. הוא היה אחראי על הגזרה של יהודה ושומרון, מבחינתם הגדה המערבית, הוא זה שקישר בין החיזבאללה לבין איראן, לבין החמאס גם כן, הוא לקח את שלוש המרכיבים הללו יחד, ראה בו עצמו איזשהו מנהיג שיכול לקשר בין כולם, מאוד דומיננטי. הרבה שנים ישב בטורקיה, גורש מטורקיה גם בעקבות דרישה אמריקנית וגם בעקבות לחץ ישראלי שהיה הרבה מאוד זמן, גם ההתחממות החלקית שהייתה תקופות עם ארדואן, ואז הוא יושב בבירות בשנים האחרונות, כל אימת שיש משהו שקשור בזירה הזאת של ישראל, של חמאס, הוא ישר ממהר ומדבר על כל הפעולות הללו, הוא יושב לו תמיד בצורה מהודרת. כמו שאמרת, הוא נעשה מספר 2 בחמאס, גם סגנו של ישמעיל הנייה, והסיפור שלו זה שהוא אחד מאדריכלי גם טבח השבעה באוקטובר. מי שתכנן וידע את כל הפרטים, הוא למעשה הבוס של סינואר, אבל אם סינואר יושב בשטח בפועל ברצועת עזה, הוא זה שמתכנן, מקשר וטובה את כל החוטים. טוב עשה מי שעשה, יכול להיות שישראל, יכול להיות שלא, אבל הפעולה הזאת היא מאוד ממוקדת, בלב הדחיה, סיינת את זה בצורה נכונה, זה גם משהו מאוד מסמל לחיזבאללה.
זה מוביל אותנו באמת. זה מוביל אותנו שלום אוריזל, שלום שלמה, אנחנו מדברים על רובע הדחיה, אנחנו מדברים על המקום שבו נמצאים כל הצמרת הטרור, נקרא לזה, גם ראשי החיזבאללה, ראשי החמאס, בכירים איראנים ועוד, הרובע היוקרתי, שבדרך כלל אם פוגעים בו, אז זה מסמל אולי שהכל בעצם פגיע. מה אנחנו יכולים לומר בזירה הבינלאומית סביב החיסול הזה?
כן, קודם כל, כמו שאתה אומר, זה היה בלב רובע דחיה, וזה אומר שהמחבל הזה, הוא לא, הוא והדומים לו, אלה שחוסלו יחד איתו, עוד רגע נגע בבורסת השמות, הם לא חוסלו באיזושהי מנהרה או בבונקר, הם חוסלו במשרדי חמאס ודחיה, זה אומר שהם הרגישו בטוחים דיין, שישראל לא תעשה את הצעד הזה, וזה אומר כמה הצעד הזה קיצוני. עכשיו, יחד עם אל-ערורי, שמותו אושר באופן משמי, גם ממש בדקות אלו, ברית אל-מנאר של חיזבאללה בלבנון, נהרגו נכון לדקות אלו עוד 5 בני אדם. הדיבורים, בוא נאמר בערבון מוגבל, שיחד עמו חוסלו גם אוסמה חמדן, שהוא נציג חמאס בלבנון מאז 98, הוא לא הוציא כל כך הרבה פיגום לאור כמו הג'ורי, כן? כמו אל-ערורי, סליחה, אבל הוא בהחלט בכיר. ודיבורים נוספים הם על אחרם הג'ורי, מנהיג הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, וגם אולי על חליל אלחיה, גם בכיר בחמאס, שגם הוא נמצא בלבנון. כך או כך, מה שאנחנו יכולים לומר, שבאותו חיסול מאוד משמעותי יחד עם אל-ערורי, חוסלו לפחות עוד 2 בכירים. אנחנו מנסים לאמת את השמות של הבכירים הנוספים שהיו שם, יש... בהחלט חיסולים מהדדים.
יש תגובה מהחיזבאללה, מישהו מגיב מלבנון, מהצד הלבנוני?
תראה, הדיווח שרץ כרגע בלבנון, אין לו אישור רשמי בהודעה רשמית של חיזבאללה, זה הנאום של חסן נסראללה שהיה אמור להיות מחר, ככל הנראה מבוטל, וגורם ממפלגת חיזבאללה בפרלמנט, כלומר גורם מדיני של חיזבאללה, אומר שיהיה ברור לכולם, הצעד הזה לא יעבור ללא תגובה מצדנו. שוב, אין הודעה רשמית של חיזבאללה, יש הודעות מגורמים לבנונים, בתקשורת הלבנונית, או מצד גורמים שמזוהים עם חיזבאללה, אבל בהחלט עליית מדרגה מאוד מאוד משמעותית.
בהחלט. זה כולל גם פגיעה באוסמה חמדאן, שהוא גם כן מבחירי חמאס, שהיה לצידו של אל-ערורי. לא ברור אם הוא נהרג או שהוא פצוע אנוש. בכל מקרה, על זה נאמר, כן יובדו כל אויביך השם. שלמה ריזל, תודה לך. עכשיו אנחנו חוזרים אליך במילה אחת, קובי פינקלר, מילה על רצועת עזה היום. אין איזה שהם כותרות דרמטיות, נכון?
אני חושב שהכותרת המרכזית היא דווקא, כן, ההשמדה והפגיעה המשמעותית בכל מרכז אגף המודיעין של החמאס בעזה, שם חטיבה 401 עם שלדג, נכנסים לתוך המנהרות ומראים לעולם בפעם הראשונה, וגם לנו, לא שלא ידענו, אבל זאת מנהרת וזה מפקדת החמאס המרכזית של המודיעין. שם הייתה עיקר הפעולה, משם תכננו את כל ה... פעולות שלהם, זה לא רק ביום הטבח עצמו, לפני כן, ורואים שם את הכל עם כל חדרי הקשר והמפקדות, זה בהחלט הצלחה משמעותית של מערכת הביטחון גם במרחב הזה.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, אנחנו עוד נחזור לשמוע עדכונים נוספים על מה שמתרחש בלבנון בעקבות החיסול הדרמטי הזה. איתנו לקו אלוף המילואים אייל בן ראובן, שלום לך.
שלום, שלום.
שעבר מפקד פיקוד צפון, מה אנחנו יודעים לומר על רב המרצחים אל-ערורי? עד כמה מבחינת חמאס מדובר בפגיעה קשה?
טוב, א', מפקד גייס לבנון, לא אלוף פיקוד הצפון. Okay. תיקון קטן. תראה, יש פה ללא ספק כרגע על פי מקורות זרים, לבנונים וכו' וכו', אבל יש פה בהחלט הישג חשוב מאוד, בעל משמעות כפולה. א', פגיעה בבכיר מאוד 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 בכיר, ומאוד מאוד משמעותי, מבחינה צבאית, יכול להיות אפילו מעל להניה, הניה הוא המנהיג המדיני, האיש הצבאי זה המנוול הזה לרורי, והוא מחוסל, ואת זה צריך לקשור לכל המערכה מול חמאס באשר הוא, בכל מקום בעולם שישנו מנהיג חמאסי, צריך לדעת שדינו מוות, וזה הישג אחד. הדבר השני, והמשמעות השנייה, שזה קורה בלבנון, זה קורה ברוב הדחיה, שהוא, כן. בדחיה שהוא לב ליבו של המעוז החיזבאלאי, וזה רמז גם למנהיגות חיזבאללה, שתדע שמדינת ישראל יכולה ויודעת להגיע, או מי שעשה את זה יודע להגיע לכל מקום כדי לפגוע במי שפוגע במדינת כן. ישראל.
המשמעות הנוספת...
אני אומר, השאלה כמובן הגדולה כרגע זה, אוקיי, ומה המשמעות של הדבר הזה מבחינת תגובה, מבחינת המשך המערכה? פה יש, וצריך להיות כמובן ערוך לאפשרויות שונות, יכולה להיות פה אפשרות שחיזבאללה יחליט להגיב בצורה יותר משמעותית ממה שהוא הגיב עד עכשיו, והתוצאה של זה יכולה להיות כמובן מערכה שהיא מערכה
מלחמה
אחרת.
מלחמה בצפון, כן. הרי בוא נאמר את האמת, ישראל לא רצתה בחזית נוספת בצפון, בתחילת הדרך, בתחילת המלחמה.
וגם לא רוצה עכשיו.
גם לא רוצה עכשיו, אומרים אנחנו מתמקדים עכשיו במיטוט וחיסול החמאס. נכון. והפרזה של רצועת עזה. עכשיו, במקביל לאירוע כזה, ובוודאי שהוא מאושר על ידי כל הדרג המדיני והצבאי, לפני שמחסלים או שמקבלים הודעה לאפשרות בכלל לחסל כזה בכיר ויוצאת לדרך, גם האפשרות הזו נלקחת בחשבון שחיזבאללה ימהר להגיב או להתערב בעצימות יותר גבוהה ממה שהוא עשה עד עכשיו. אנחנו ערוכים לדבר כזה לדעתך?
תראה, מבחינה צבאית אנחנו ערוכים, אבל זה לא טוב לנו. צריך אנחנו כרגע מאוד 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 מרוכזים בפגיעה מאוד מאוד חזק, להגיע למטרות הכי קרוב שאפשר למטרות ההשמדה של היכולות הצבאיות של החמאס, ובשביל זה צריך הרבה מאוד כוח. כלומר, צריך להתכתב גם עם המציאות. והמציאות בשטח, מה שראינו בימים האחרונים, זה שאנחנו מתחילים לעבור לשיטת פעולה קצת אחרת, קצת לשחרר מילואים. אנחנו צריכים לזכור שמי שבעצם מחזיק את המשק עצמי, גם מי שמחזיק את המשק הישראלי, זה אלו שנלחמים בעזה, אלה שמשרתים במילואים ואלה שעושים את העבודה, הם גם הבסיס של המשק הישראלי, ולכן התחלנו גם לשחרר אנשי מילואים. כלומר, אי אפשר לומר שנוח לנו כרגע להיכנס למערכה גדולה מול חיזבאללה, אבל אני חושב, אני מעריך, כן, שהאישורים לפגיעה כזאת באים ממקום של הבנה שגם חיזבאללה וכל המרכיבים שמסביבו אינם מעוניינים במערכה גדולה, מהסיבה המאוד ברורה להם שהם יודעים שאם אנחנו עסוקים כרגע עם מירב הכוח הקרקעי שלנו בדרום, אם חיזבאללה ייכנס למערכה, לא תהיה לנו ברירה אלא לפרק את לבנון, את כמדינה, לפרק את מוסדות השלטון בלבנון, להילחם נגד לבנון, כי לא תהיה לנו ברירה. זה הדבר היחידי שיכול להשפיע מאוד על המנהיגות בלבנון ועל צרפת ועל ארצות הברית ועל כל מי שקשור בעניין הזה, כדי להשפיע על חיזבאללה להפסיק ירי על מדינת ישראל. ולכן אני מניח שזה נלקח בחשבון, כל הדברים האלה, אבל צריך להיות ערוכים לכל אפשרות. אני שם עוד אפשרות נוספת שצריך כמובן לקחת אותה בחשבון, זה גם פגיעה של חיזבאללה, שגם את זה הם יודעים לעשות, שלא בהכרח במדינת ישראל, כמו בשגרירות כזאת
בהרבה מאוד מדינות בעולם,
צריך
לפקוח עין
ערוכים מאוד. אין ספק שמדינת ישראל צריכה לפקוח כן. עין לכל פינה אפשרית.
אנחנו נמצאים
כל כך מוצלח.
באחד מהשעות הגורליות של המדינה הזו, וזה כולל הכל בכל לגמרי. אלוף המילואים אייל בן ראובן, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
שלום לאליהו יוסיניאן. שלום אליהו.
שלום וברכה.
מומחה לענייני איראן בכלל, העולם הערבי, וכמובן כמו רבים אתה עוקב אחרי החיסול הזה בדרום לבנון, מספר 2 של חמאס, זו השפה שהם מבינים, נכון? על זה אתה מדבר כמה חודשים.
בדיוק, פשוט צריך לשמור על אורך רוח ובקפטנות להמשיך.
כשאנחנו רואים את חיזבאללה מעורב, מגיב, אתה יודע, הוא לא באמת פתח במלחמה, אבל הוא כל הזמן נמצא ברקע. מה השפה לדעתך שישראל צריכה עכשיו לנהוג מול חסן נסראללה והאיראנים שנמצאים יחד איתו?
מחלק השאלה שלך לשלושה חלקים. אחד, נסראללה / חיזבאללה, השיעים, לא הולכים למות עבור הסונים. אני כמה פעמים בכל הזדמנות אמרתי, השיעים היו שנים רבות תחת סיכוי סונים, נרמסו על ידי סונים. מי שזוכר את הנאום של נסראללה שהיה מספר שהסונים לא היו מספקים מים חמים לאימא שלו, והיא הייתה צריכה ללכת ברגל לכפר ליד כדי להשיג מים חמים בחורף, אז אנשים עם זיכרונות כאלה תחת דיכוי סוני לא מוכנים להקריב את עצמם לטובת הסוני. זה חלק ראשון, עניין תרבותי. עניין פוליטי, יש לו מחויבות גם ללבנון. בסופו של דבר בפרלמנט הלבנוני הוא יושב, הוא לא יקריב את לבנון בגלל הסונים העזתים. זה חלק השני. חלק השלישי של שאלה שלך, איראנים זה סיפור עולמי. מדובר בכלל ברוסיה וסין והסכמתם, מדובר במסדרון הכלכלי, מפרץ אוימי ליתר דיוק, מפרץ הפורסי ובאב אל מנדב, מדובר ב-45% מהאנרגיה העולמית שנמצאת במזרח התיכון, ובמידה ואיראן תותקף, אז צריך להיות איזו הסכמה עולמית ורוחבית בכל הנוגע לכלכלה וביטחון ימי וכולי. אז זה גם סיפור בפני עצמו. בנוגע לחיזבאללה, אני לא נכנס לשיקולים של קבינט מלחמה. אני לא נכנס גם לעניינים אופרטיביים של מדינת ישראל. מה שאני יודע, אזרחים של גזרת צפון לא יכולים לחזור הביתה, לדעתי, כל עוד אנשי חיזבאללה יושבים על קו אפס עם תושבי מדינת ישראל. צריך להיות קו הגנה, רצועת ביטחון, הם חייבים ללכת אחורה, קודם לזה ליטני בימינו, ברמת העיקרון, כן. אין השפעה רצינית, אבל מה שכן, חייבים לטפל באירוע הזה.
אליהו, האם אתה בתחושה, אתה יודע, יש רבים שמרגישים שהתחלנו את המלחמה הזו עם תחושות נקמה, עם רצון למחוק את עזה, לעשות דברים דרמטיים, בעל הבית השתגע, להשתולל מה שנקרא, עברו 3 חודשים ולאט לאט המלחמה הדרמטית הזאת הופכת למבצע רחב, גדול, ברצועת עזה, משהו שמתנהל יומיומי כזה, או שאתה שומע בתקשורת הערבית דברים אחרים?
מחלק את זה לשני חלקים. אחד, בזירה פנימית. אני לפני יומיים הייתי בחתונה של משפחה במרכז, ועדיין היו אזעקות על שיגור טילים מרצועה צפונית של עזה. אז מה שנאמר שתהרו את רצועה צפונית ואין יכולת צבאית, אני שואל פשוט בתור האזרח, כמו כולם, אז איך יכול להיות שיגור טילים מרצועה צפונית של עזה אם תהרנו? זה חלק הראשון. חלק השני, אני אישי לא ראיתי מטרה קונקרטית למלחמה הזאת. מיתות של חמאס, עדיין יש רצועה דרומית. מיתות של יכולות של חמאס, יכולות צבאיות, עדיין יש שיגורים אפילו מרצועה צפונית של עזה. אז מוזמנים לתקן, להוסיף, לדייק מה מטרת המלחמה הזאת. כי בשפה המערבית אני לא שומע מה מטרה מסוימת. בשפה מזרח תיכונית או בשפה אחרת שאני מבין אותו ואני מאמין בו, זה סיפור אחר. לכן זה גם אירוע בפני עצמו. במובן הערבי / בתקשורת האיראנית והערבית, מסתכלים רק על אומללות של צד השני, רק על דיכוי או רצח עם או הרוגים או הריסות של צד השני. ותמיד היה לנו חסר ההסברה הישראלית בעולם. כמה שאנחנו לא נמצאים שם, האויב מתמרן יותר ויותר.
גם מספרית הם הרבה יותר מאיתנו, אין מה לעשות. מדינת ישראל מול כל העולם הערבי היא קטנה, ובל נשכח שיש הרבה מאוד מדינות אירופאיות שהן לא פרו-ישראליות בלשון המעטה, וכל הדבר הזה כמובן מתבסף ביחד, ומראים את סוגיית הפליטים ואת המצוקה ואת מה שקורה בעזה, אבל אף אחת ממדינות ערב האלה, אליהו, לא מציעות עזרה לעזתים. אף אחד לא מוכנה לקלוט פליטים, אף אחד לא מוכנה לעשות משהו מעבר ללשלוח כמה מסעיות, אז זה רק דיבורים.
כי פה מתחלק לשניים. אחד, במובן התרבותי, אף אחד לא רוצה את הפלסטינים. מספטמבר השחור של ירדן, אני מזכיר, עד מדבר סיני שמצרים לא מוכנים לתת להם, אני מזכיר, ועד מחנה הפליטים בדרום לבנון, שעדיין הלבנונים לא מוכנים לקבל את הפליטים השיעים בדרום לבנון. לכן זה בכלל סיפור תרבותי. מה שאני מנסה להגיד, אין לחץ עולמי. בקצה, מה שאנחנו שומעים, זה הקהל העולמי המתרגש. אם אנחנו יכולים לסנן את זה, אין לחץ עולמי. כי בדיוק כפי שציינת, מדינות מוסלמיות, סלש ערביות, בעצמם לא מוכנות לקלוט אותם. הם לא רוצים את החומר הזה. אני מזכיר את ספטמבר השחור של ירדן, קלטו את ערבי עזה, סלש ערבי יוש, ואחרי הקליטה הם רצו לחסל את מלך ירדן. אף אחד לא רוצה את האוכלוסייה שיש לו DNA בסוג כזה.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, ואתה מתמחה בעיקר במה שקורה באיראן. אנחנו שומעים על כל מיני חיסולים לאחרונה, חוץ מהחיסול בלבנון, גם באיראן, כל מיני פעולות. אף פעם ישראל כמובן לא לוקחת אחריות על עצמה, וגם אף אחד אחר לא לוקח אחריות על עצמו. ראינו לפני שבועיים מתקפת סייבר על תחנות הדלק באיראן. האיראנים, עם מה שקרה עכשיו ב-7 לאוקטובר, חזרו להיות מורתעים מישראל בשלושה חודשים האחרונים, או שהמכה שחטפנו מהחמאס שומרת עדיין על מורל גבוה בקרב האויבים שלנו?
7/10, אם אנחנו לא רוצים לעשות לעצמנו נימוצין, ייכנס להיסטוריה של עולם הערבי המוסלמי ולמשרדי החינוך שלהם, בתור ניצחון של התנגדות והמוקבמה. לא משנה איזה תמונת מצב אנחנו נשאיר עכשיו, 7/10 ייכנס לספרי ספרים של אויבינו. צר לי להגיד את זה, אבל הם רוצים לבנות את הנרטיבים האלה לדורי דורות. מה שכן, איך אנחנו יוצאים ממלחמה הזאת? אם אנחנו מגרשים אותם, או אם אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, שזה אותו דבר, זה תמונת ניצחון של הישראלים. העונש הגדול ביותר, הוא לקחת מהם את הקרקע. פשוט מאוד, הם לא רוצים אותנו פה, העונש הוא לקחת מהם את הקרקע הזה. עצם העובדה שמוחמד לא יכול לקשור את החמו שלו לעץ הזית שלו, כי אותו אדמה עכשיו נמצא עליו, בנוי עליו בית ספר, מקווה, גן, ויוסי ושרה רצים עם כיפה וציצית על אותם אטמות וגרים שם, זה העונש המרכזי. ולא במקרה שקראנו לזה בתקופת מפאיניקים התיישבות יהודית, לייהד את האזור, כי גם מביא עומק אסטרטגי ושליטה על אזור, גם יש לו מבט תיאולוגי ענישתי בעיני צד השני.
אליהו יוסיאן, מומחה לענייני איראן, תודה לך, שיהיה בשורות טובות.
שלום.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם אבי רבינה, שלום לך.
שלום אבי.
במעבר חד לטרגדיה קשה שפוקדת אותנו הערב בירושלים, שכונת בית ישראל. קודם כל, מה אנחנו יודעים ברמת העובדות? איך קרס שם המבנה הזה, הקיר הזה?
נכון מאוד, זה קורה היום אבי בסמוך לישיבת מיר, רק שמאזינים יבינו מי שלא יודע, ישיבת מיר הגדולה, מתירה הישיבה הגדולה בעולם, יש פנימיות שקשורות לישיבה, כלומר פנימיות ממוסדות שנמצאות בין כותלי הישיבה, אבל מעבר לכך יש עשרות מחלקות שמשמשות כפנימיה לבחורי הישיבה, חלקם מטעם הישיבה, רובם לא מטעם הישיבה, אבל יש שם בחורים מהישיבה שנמצאים שם. עכשיו באחת מהדירות הללו ברחוב שמעון רוקח, פינת רחוב בעל שם טוב, מי שמכיר בתוככי שכונת בית ישראל, היום בשעות אחר הצהריים, אחד הבחורים שנם את שנת הצהריים שלו, לפתע קורס קיר גדול, רוב הקיר, מי שראה את הסרטונים יכול לראות את האירוע כמה הוא קשה, קורס על הבחור בעודו בשנתו, לא היה מה להציל, הבחור פונה בתוך כדי החייאה, נאמר את שמו, הבחור החשוב איציק שטיינברגר, זיכרונו לברכה, בן 25, בוגר הישיבה החשובה, ישיבת סילבר, היום תלמיד ישיבת מיר, טרגדיה שאי אפשר להקל אותה. לפני שנוגעים בכלל במה שקרה מסביב, הכל קרה שם כל כך מהר, אבי, קיר שקורס עם בטון מותק, לא היה מה להציל, מדובר בדירה של 20 בחורים שנמצאים באותה דירה, אז נכון היו גם ניסים שלא היו עוד בחורים ממש באזור הנפילה, אבל הבחור הזה לא שרד את האסון הזה, וצריך לומר שהייתה נורה אדומה שנדלקה כבר לפני שבועות ארוכים. השכנים בבניין ובעל הדירה הזו בעצמו פנה לעיריית ירושלים ולמחלקה למבנים מסוכנים והתריע שבונים מסביב בלי היתרים, בצורה לא מפוקחת. הוא אומר, הדירה שלנו כבר רעדה לפני חודש ימים.
אגב, בעירייה, בעירייה הגיבו לטענה הזאת, הם לא קיבלו פנייה רשמית. אולי הגיעה פנייה, אבל לא הגיעה עדיין לגורם הרלוונטי שאמור לטפל בזה.
אולי זה לא הגיע למוקד הנכון, אני ראיתי את המכתב, ואני לא יודע אם המכתב נשאר בידיים שלו, הוא טוען שהוא שלח אותו לאגף המיועד כבר לפני חודש, אולי יותר אפילו, בונים שם בצורה לא מפוקחת. אגב, זה לא סוד שבשכונות הללו אין הרבה פיקוח, כמה שעיריית ירושלים באמת מנסה ומשתדלת, יכול להיות שיש דברים שנעלמים מעיניה, אבל המקרה הזה באופן ברור נדלקה נורה אדומה כבר מזמן, ואגב, אני חושב שהמקרה הזה צריך למד לפחות למקומות אחרים, אתה יודע, לפחות בריכוזים החרדים, כמו ביתר, מודיעין אליט, ששם מי שיודע מה שנקרא סדום ועמורה.
בוא נאמר את זה פשוט, אבי, הפעם זה עלה בחיי אדם. בסדר, בוא נאמר את זה.
שזה לא
יקרה
שוב.
זה לא רק נזקי שכנים, זה לא כמה מריבות, זה לא לפה או לשם. הפעם רשלנות כזו, ואני לא יודע מי השם, ואם היה מהנדס, אני לא מכיר את הפרטים, ועוד לא נפתחה חקירה משמעותית בעניין הזה, אבל בחור צעיר בתחילת חייו, פשוט שילם במחיר חייו, על איזושהי רשלנות שהייתה יכולה להימנע.
כן, נאמר שכמובן המשטרה חוקרת, אגב, אני בעברי גם למדתי בישיבת מיר, והתגוררתי באותן דירות, אין באמת פיקוח, אתה יודע, הכל שם ראו, הכל בקושי עומד, אני לא מדבר על חדרים ועל רעיתים שמכניסים בלי פיקוח, ואתה לא יודע איך נראה הכל מבפנים, אבל פה ודאי שהייתה התראה מוקדמת, הרגישו שהבניין זז, אנשים חופרים, אתה יודע, בעומק של 8 מטרים, אלו דברים לא חוקיים שצריכים פיקוח צמוד של מהנדס ואישורים, וכן, וכשמדברים על הנושא, צריכים להזכיר גם אם מה שנקרא, הגופה עדיין לא נקברה, כן. אנשים במקומות אחרים צריכים להסתכל על המקרה הזה, להסתכל ימינה ושמאלה, ולא רק להתלונן על הנוף שאולי הסתירו להם בבנייה של השכנים, אלא מעבר לכך, הנה, אתה רואה, זה עלה בחיי אדם, אנחנו לא רוצים שחליל המקרים כאלו ישנו בעתיד הקרוב ולא הרחוק.
כן, כואב מאוד, מקרה מצער מאוד, ולפחות שנלמד כולנו את המסקנות, את הפקת הלקחים, מאירוע כזה, בכל עולם הבנייה, בעיקר במבנים המסוכנים הישנים האלה, זה לא חוכמה להוסיף חדר או איזה מרפסת סוכה, או לעשות איזה משהו מהיר. שימו לב, חיי אדם, ממש.
כן, ורק יש... אמר שוב, בסוף יש פה בחור, יצחק שטיינברגר, בחור שלומד היום במיר, בחור שלומד ברוב שעות היום, ומתנדב, אני יודע, בכמה ארגוני חסד, משמח חולים, גם זה צריך לומר, הלוואי והייתי מכיר אותו עוד יותר, אבל זה מה שאני שומע ככה מהחברים שהיו איתו באותה דירה, וגם הם היו ערים וראו ביניהם את הטרגדיה הזו.
אבי רבינה, תודה רבה לך.
תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שרת המשפטים לשעבר, זה גם שרת הפנים לשעבר, אילת שקד, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
נפתח קודם כל באמת עם כמה מילים על המלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה, חיסול משמעותי הערב, אבל עדיין מלחמה ארוכה, משמעותית לפנינו. ואני רוצה לשאול, האם כשאנחנו מסתכלים לטווח הארוך ושומעים את הדרג המדיני, זה ייקח הרבה מאוד זמן, עוסקים סביב השאלה מה יהיה אחרי, מי יקבל את עזה, מה צריך להיות שם, איך זה צריך להיראות, מה עמדתך בעניין הזה?
אז קודם כל נבין באמת למה זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. יש לנו כמה דברים מאוד משמעותיים לעשות. קודם כל, לחסל את כל הנהגת חמאס. הם כולם, מבחינתנו, בני מוות, אחרי טבח שמחת תורה. וגם אם זה ייקח זמן, דרך אגב, זה יכול לקחת גם שנים. אבל אסור לנו לנוח ואסור לנו לשקוט עד שאנחנו נגיע לכולם. צריך לתפוס את ציר פילדלפי במעבר רפיח כדי לנוע הכנסת נשק. אם לא נעשה את זה תוך שנתיים, שלוש, רצועת הזה יוכל להיות שוב מחסה נשק ענק. צריך כמובן להתייצב על רצועת ביטחון משמעותית, צריך לפרק את המנהרות, וצריך למוטט את השלטון. הדברים האלה לוקחים זמן, ודרך אגב זה קשה למוטט את השלטון כשמכניסים הספקה ודלק. ולכן הדברים האלה עוד יקחו זמן. אם אתה שואל אותי על היום שאחרי, כמובן שצריכה להיות, כמו שאמרתי, רצועת ביטחון משמעותית, הם צריכים לדעת שזו הדרך היחידה שלנו להגן על היישובים, וגם לדעת שהם ישלמו בשטח, באדמה, על שריפת ילדים, אונס נשים והדברים הנוראים שהם עשו. צריך גם כמובן להחזיר את החטופים, זה גם דבר שהוא יהיה לא פשוט. וצהל צריך להמשיך להיות אחראי על הביטחון בעזה, זאת אומרת, שליטה ביטחונית ישראלית בדיוק כמו שיש ביוש, וצריך למצוא איזושהי קואליציה בינלאומית שתנהל אזרחית את המקום הזה. צריך להבין שזה לא שהחמאס זה 20,000 מחבלים.
כן.
האוכלוסייה הזאתית היא חמאס.
כן, היא גדלה על ברכי החמאס. כל מי שמעל גיל 25-30, מתחת לגיל הזה, למד בבתי ספר של חמאס, את משנת החמאס, האידיאולוגיה של החמאס.
אני חייב לספר לך משהו, תשמע, כשהחמאס השתלט על רצועת עזה ב-2007, מה הדבר הראשון שהוא עשה? לא בנה צבא.
חיסל, קודם כל חיסל את הפתח. זרק אנשים מהגגות.
אחרי שהוא חיסל את הפתח, מה הוא עשה? הוא השתלט על מערכת החינוך. זה היה הדבר הראשון שהוא עשה, אז בשבת לא הבינו בדיוק. למה הדבר הראשון שהוא עשה? זה להיות מורים. אבל הם השתלטו על מערכת החינוך, באמת מגיל אפס יונקים שם הילדים את האנטישמיות והנאציזם הזה והשנאה ליהודים ולישראלים, ייקח הרבה מאוד שנים לשנות את זה.
כן, היית חברת קבינט לא פעם ולא פעמיים, וכשדיברו על חמאס, ותמיד המדיניות הייתה, אנחנו מדברים היום על הקונספציה, אנחנו לא נפתח פה עכשיו שוב שאלות חקירה על העבר, על מה היה, אבל הייתה איזושהי תפיסה שחמאס באמת רוצה שקט. איך הגענו למקום הזה שזה מה שחשבנו על החמאס?
הייתה תפיסה לאורך הרבה מאוד שנים, שאתה יודע, התפיסה שנתניהו הוביל של שקט יענה בשקט. החמאס זה ארגון טרור אכזרי, אנחנו רואים היום שזה ממש ארגון נאצי, אני חושבת שאף אחד לא חשב שנעשו כאלה זוועות ויוצחו ילדים ויעשו נשים ויחטפו משפחות, אף אחד לא חשב שהם יגיעו לדרגת אכזריות כזאת. וצריכים כולם ללמוד מזה לקח. היה כאן כשל גדול, גם כשל מדיני, גם כשל מודיעיני וגם כשל מבצעי. ואנחנו צריכים ללמוד לקח. בסוף הטבח בשמחת תורה זה האירוע הקשה ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה.
כן.
ממש ככה.
נכון.
ואנחנו אמרנו לא עוד, אז צריך שזה יהיה באמת לא עוד.
צריך לממש את זה. כן, קשה לעבור נושא כזה בעוד חיילנו, לוחמנו, נלחמים בגבורה, בחירוף נפש בחזית, ולצערנו משפחות אחרות קוברות את ילדיהן, ואנחנו מתעסקים במה שבגץ מתעסק בימים האלה. הוא קבע את הסדר יום בתחום שקשור לעילת הסבירות, אבל המדהים שמה שקרה כאן זה לא רק פסילה של חוק יסוד ברוב דחוק, אלא על בסיס טענה שהחוק עצמו חוקק ברוב דחוק. הרבה מאוד אנשים חשים שאין משמעות לבחירות, לא צריך ללכת לקלפי, חבל על הבזבוז של המיליונים והקמת מפלגות, לא משנה מה יחוקקו, מה שלא יתאים לבגץ, הוא יפסול.
קודם כל, אני חושב שהפסילה הזאת היא מקוממת. החוק הזה, ביטול עילת הסבירות, זה היה חוק באמת שולי. הוא לא שינה את מדינת ישראל, הוא לא פגע בדמוקרטיה שלה. לבית המשפט יש הרבה מאוד עילות ביקורת אחרות על החלטות ממשלה, ולכן לא, קודם כל לא היה צריך לסתול את החוק, וראינו שיש באמת מחנה שמרני, שאני התחלתי לבנות אותו, כשאני נכנסתי למשרד המשפטים, היה שופט שמרן אחד, סולברג. אם הפסיקה הזאת הייתה ניתנת ב-2015, אז התוצאה היה 14-1. ובניתי בשיטתיות מחנה שמרני, בלי הרבה...
כן, אבל רק נדייק, נכון שבפסיקה הסופית, בסוגיית עילת הסבירות, 8 תמכו בפסילת החוק ו7 התנגדו, ואלו השבעה שמוגדרים כשמרנים, ושתי שופטות פורשות עוד שבועיים, אז בכלל יהיה פה איזה סוג של רוב שמרני, אבל צריך לזכור שבשאלה האם בגץ יכול לפסול חוקי יסוד, 12 מתוך 15 שופטים אומרים כן. כלומר, אין פה איזה רוב שמרני מובהק.
כן, אז אני אסביר שנייה בעניין הזה. בעניין של פסילת חוקי יסוד, יש תמיד את הטענה מה יהיה אם כנסת ישראל תבטל את הבחירות ותחליט שהבחירות נדחות עכשיו 10 שנים. אז מה, בגץ לא יפסול את החוק הזה? אז ברור שבמקרה כזה כולם מבינים שבגץ צריך לפסול. מה שצריך לעשות זה לחוקק חוק יסוד חקיקה, שבעצם יעגן את הסמכות של השופטים, שיאמר ששופטים לא יכולים לפסול חוק על חודו של קול, אלא צריך רוב מיוחס, נניח רוב של 2/3, ושיגדיר מה זה חוק יסוד. היום חוק יסוד זה חוק רגיל, אתה יכול להעביר חוק יסוד ברוב של 2/1. אז גם את זה צריך לסדר, להעביר שחוק יסוד צריך להיות יותר קשיח, ולעשות סדר בכל העניין הזה.
השאלה היא האם באמת על זה מדובר, שיום אחד הכנסת תחליט להשתגע ולבטל את הבחירות, או שמדובר בשופטים שהם לא באמת שמרנים כמו שאנחנו מבינים, אולי נבחרו על הטיקט הזה, אולי בתחומים מאוד מסוימים של ימין ושמאל, חלקם ייקחו איזשהו צד, אבל בסופו של דבר, שופטי בית המשפט העליון צריכים לומר, אנחנו בעד הפרדת הרשויות, אנחנו לא יכולים לקחת לעצמנו נכון? את הסמכות ולבטל כל דבר. 12 שופטים נכון, אומרים, נכון. כן, אנחנו נבטל חוקים של הכנסת, זה הבעיה פה. עילת הסבירות זה עוד עניין. המשמעות היא שהבגץ מעל הכנסת.
לא, בגץ לא צריך להיות מעל הכנסת, זה צריכה להיות הפרדת רשויות, ואני חושבת ששוב, שמה שיפתור את זה, זה חוק יסוד החקיקה, אבל צריך להבין שהדרך היחידה שעובדת, אני עבדתי בשקט ותוך כדי הסכמות והגעתי לתוצאות. כשמנסים לעבוד ברעש, לפרק את המדינה, לפרק את החברה הישראלית, גם לא מגיעים לשום דבר, וצריך להגיד בעצם, שההישג של הממשלה הזאת זה בעצם מהפכה חוקתית שנייה, הרי עד היום בית המשפט נזר ולא ביטל חוקי יסוד, ופעם ראשונה עכשיו ביטלו חוקי יסוד, וזה מעציב מאוד. אני חושבת שהוכח שהשיטה הזאת של הכוחניות הזאת לא עובדת.
אבל אולי בגלל הכוחניות לא... הגענו עד הלום, ועכשיו כל אזרח מבין למה צריך רפורמה משפטית.
תראה, גם קודם אזרחים הבינו, אני עסקתי בזה בלי סוף, ותאמין לי שמי שהבין הבין, ומי שלא הבין לא רוצה להבין. אבל עכשיו אני חושבת באמת שזה לא הזמן לעסוק בנושאים האלה. אתה יודע, אני אתמול ביקרתי 4 משפחות שכולות. הם כולן אמרו לי, אנחנו רוצים לשמוע על אחדות, לא רוצים לתשאלו נושאים מפרגים. הילדים שלנו שלחמו בעזה, זה היה חשוב להם האחדות. המשפחה של אייל ברקוביץ' מסוסיה, סיפרה לי שהוא נפל יחד עם גל אייזנקוט מהרצליה, דתי לאומי, בחור חילוני, נלחמו ביחד, נהרגו ביחד. ולא רוצים להתעסק בנושאים מפלגים.
אתמול, אם את מדברת כבר על ביקורים בבתי המשפחות, אז להבדיל את גם מסיירת בישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה, ישיבת הסדר טכנולוגית חרדית, שילוב מאוד מעניין וראשוני. איך זה נראה הפיילוט הזה?
זה נראה מדהים, אני חייבת להגיד לך שאני ממש נפעמתי. זה ישיבת הסדר חרדית, וחוץ מזה שהם לומדים תורה, אז הם גם עושים תואר במדעי המחשב, ואחר כך מתגייסים למודיעין, ליחידות עילית, ואחר כך כמובן משובים בשוק העבודה במקצוע שהוא מאוד מאוד טוב ומכניס. והלוואי ויהיו עוד ישיבות כאלה, והלוואי ועוד חרדים גם יתגייסו וגם ייכנסו לשוק העבודה. כאן זה באמת ווין ווין, כי הבחורים גם לומדים תורה, גם מקבלים תואר ראשון, וגם אחר כך עוד עושים צבא בין 2-4. וזה דבר בעיניי מדהים, והלוואי זה...
כן, השאלה אם זה מתאים לכל אחד, והשאלה אם זה האידיאל והרעיון, זה, יש כמה מסלולים, יש גם את זה וגם את זה וגם את זה.
יהיו שאומרו שגם וגם וגם... אתה יודע שיש הרבה מאוד כבוד ללומדי התורה, ואני התעסקתי בנושא הזה המון. אבל אחרי המלחמה הזאת, שהחברה הישראלית כל הזמן קוברת את בניה, ואתה יודע, הבן שלי בצבא, ושל כל החברים שלי בצבא, והדתי, וכל הציבור הדתי-לאומי תורם בצורה, באמת, הבחורים עושים את נפשם למען המדינה, אני חושבת שהחברה החרדית חייבת גם היא לתת את שלה. ויש הרבה דרכים לעשות את זה, והם
כן.
צריכים להיות...
אחת הדרכים זה כמובן להתגייס, אחת הדרכים זה לעשות דברים נוספים, להתנדב או... כל מיני דברים אחרים, וגם אחת הדרכים זה ללמוד תורה, זה שירות משמעותי לעם ישראל לא פחות. כן, זה בדיוק
כן,
טוב.
השאלה מה המינון ומה האחוזים וכמה...
השאלה מי קובע מהו שירות? מי קובע את ההגדרה? מה זה לשרת את העם היהודי? מי קבע שזה ככה או ככה או אחרת?
זה צריך לקבוע, זה כנסת ישראל, על זה דיברנו קודם.
נכון, נכון. כן, ואז בג"ץ בא וקובע אחרת, אז חזרנו חלילה לעניין. שרת המשפטים והפנים לשעבר אילת שקד, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות ובהצלחה לבן שיחזור בשלום.
תודה רבה.
תודה, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, ערב טוב.
ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
קודם כל אנחנו אחרי חיסול מעניין דרמטי, וכן יובדו כל אויביך השם, ושנמשיך סוף סוף בדרך הזו.
כן, אני לא יודע מה קרה ומה היה הגורם, אבל אנחנו תמיד שמחים לדעת שמראי אויבינו כבר לא בין החיים, ויפסיקו לתרחש ולפעול כנגד אזרחי מדינת ישראל.
כן, טוב, בוא נדבר על התבטאויות בימים אלה. אנחנו במלחמה והכל נפיץ. קל למתוח ביקורת על אחרים, אבל בוא נתסתכל קצת בבית פנימה. השרה סטרוק בישיבת ממשלה שואלת את פקד חיל האוויר, האם זה נכון שיש טייסים שבמכוון לא פוגעים במטרות. זה מתקדם הלאה לכל מיני השוואות במילים כאלה אחרות בין בגץ ושופטיו לבין מה שקורה במלחמה הזו. צביקה פוגל, סגן השר, שאומר קודם נחיע את החמאס, מיד נטפל בחיזבאללה, ולכינוח נעשה סדר בבגץ. ועוד 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 אמירות. תשמע, גם שהבטן, אתה יודע, מלאה וארוחות סוערות, זה האמירות שמוציאות ממך את כל העניין. אי אפשר להסביר את זה.
אז אני אענה לך דבר דבר. אני חושב שקודם כל דבריה של השרה סטרוק, אני חושב שלגופו של עניין, כאשר יש הדלפות מתוך ישיבת ממשלה, זה דבר שהוא חמור מאוד, ועל כך נסכים. אני גם חושב שכאשר מגיע נציג מערכת הביטחון בדמות כזו או אחרת לישיבת ממשלה כדי לתת עדכון, זו לא זכותם, זו חובתם של השרים, של נבחרי הציבור, לשאול שאלות, גם אם הן פחות נעימות לנציג כזה או אחר, והשרה סטרוק נמצאת בממשלה, מקבלת עדכונים שוטפים מהנעשה בגזרות השונות על ידי בחירי המערכת, ולא לשכוח שאם אני מדייק נכון, 8 מבין בני משפחתה הקרובים, בניה וחתניה, נמצאים בלחימה גם ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון וגם בגבול הצפון, ולכן כאשר היא שואלת שאלה בכיר כזה או אחר ממערכת הביטחון, אני מניח שהיא יודעת על מה היא מדברת, כאשר יש תלונות שככל הנראה מגיעות אליה, ולכן היא מפנה אותם לנציגי מערכת הביטחון שמגיעים לישיבות הממשלה, וטוב שכך היא ממלא גם את תפקידה בנושא הזה. אכן, לצערי אנחנו ראינו ושמענו באמת אמירות מאוד קשות, גם של ראש השב"כ לשעבר וגם של יאיר גולן, עם באמת האשמות מאוד קשות כלפי ציבורים כאלה ואחרים בחברה הישראלית. אני חושב שמה שחבר הכנסת פוגל התכוון בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא אמר אנחנו צריכים לנצח במלחמה הזו, בראש ובראשונה לנצח את חמאס, להכריע את האויבים שלנו בצפון, וכאשר המלחמה הזאת הסתיים, אנחנו התחייבנו לבוחרים שלנו להחזיר את האיזון שבין שלושת הרשויות. אני חושב שלכך הוא התכוון, ומי שהבין אחרת, אני חושב שאולי לא הבין לסוף דבריו.
כן, היה אפשר להסביר את זה אחרת, ואז היו מבינים את זה אחרת, אבל בסדר, בואו לא ניכנס עכשיו לכל ניסוח או לכל מילה, בדיוק איך היא נאמרה, כי כשהכל נאמר באותו משפט ובניסוח אחר, אז דברים מקבלים ניחוח אחר, ואתה צודק, יש מכל הצדדים, אני שואל אותך דווקא על הצד שאתה מייצג, וכמובן שהצד השני לא נקי מאמירות קשות בעייתיות, דיברת על גולן ויאיר גולן ואחרים, אמירות קשות באמת שצריך לדבר עליהן. בואו נדבר על המילואינניקים, אתה מבקר היום במעל המחאה שלהם?
בוודאי, אני הגעתי היום באמת לקראת המילואימניקים הרבים שהגיעו אל מול משרד ראש הממשלה עם אמירה מאוד מאוד ברורה ונחרצת לגבי המשך היעדים בתוך רצועת עזה, והם מעבירים מסר מאוד ברור, הם לא יחזרו הביתה, הם לא יפשטו את המדים, לא יזדקו על הציוד שלהם, עד שהם יראו ניצחון ברור ברצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית בתוך רצועת עזה, כמובן החזרתם של השבועים, של החטופים שלנו, עם גולת הכותרת שבה הם מזדהים באמת עם מה שגם אמר השר איתמר בן גביר, ושמענו גם את ניקי היילי מדברת על כך, וגם חברי כנסת מהאופוזיציה, את רם בן ברק שבזמנו התפרסם שכך הוא הציע בוועדת החוץ והביטחון, כך פורסם בתקשורת, כך גם הוא אמר באחד מהרעיונות שלו באמת בתקשורת הישראלית, אנחנו מחויבים לעודד הגירה החוצה של תושבי רצועת עזה, על מנת שלתושבי מדינת ישראל לא יהווה שום איום מהאזור הזה בעתיד.
תודה, יש הרבה מאוד טענות של מילואימניקים, לא רק בנושאים האלה ובנושאים הכלכליים, אלא אתה יודע, זה משתנה בין אחד לאחד, האוצר מנסה לעשות את כל מה שהוא יכול, אבל אתה יודע, מעולם לא היינו במלחמה כל כך ארוכה, לפחות בעשרות השנים האחרונות, לא נחזור עכשיו למלחמת יום כיפור, אבל לא היינו תקופה כל כך ארוכה של שלושה חודשים במילואים, יש את השכירים שמקבלים את השכר שלהם, יש עצמאים שמקבלים את השכר שלהם, אבל חוזרים הביתה לעסק שפשט רגל.
נכון, גם אני הייתי ב 80 יום האחרונים זכיתי גם למנות על מערך משרתי המילואים, ובאמת המצב של המילואים הוא צריך להיות בראש סדר עדיפויות של מדינת ישראל, גם בתגמולים והמענקים, גם לעצמאים.
לא, אבל אני בדיוק, אז אני עושה הבדל, אתה יודע, אני עושה הבדל, אתה חבר כנסת וביטוח לאומי ומשרד הביטחון, אני לא יודע איך זה עובד ספציפית עם חבר כנסת, אבל עם כל שכיר אחר, הוא מקבל את אותה מסכורת שהוא מקבל כאילו הוא עבד, לפעמים קצת יותר. אבל במקרה של עצמאי כמו מטפל, רופא שיניים, אני לא יודע, כך כל דוגמה כזאת, הוא אומר, אוקיי, יצאתי יום המילואים, אין לי תורים בחודש הקרוב, אין לי חודשיים קדימה, לא יודע מה עם איפה להתחיל. ואת זה המדינה לא רואה.
נכון, לכן אנחנו גם, אני כחבר בוועדת הכספים, אני חושב שהקונצנזוס מלא בין כל סיעות הבית, להעמיד בראש סדר העדיפויות את מצבם של המילואימניקים, ואמרתי, זה לא רק המילואימניקים, זה בני ובנות הזוג, זה הילדים, זה המעגלים הנוספים, זה השכירים, זה העצמאים, זה הסטודנטים, כפי שאתה ציינת, באמת זאת מערכה ארוכה ומורכבת מאוד, וגם שנת 2024 תהיה רוויה בהמון ימי מילואים, בהמון ימי מילואים, ולכן כנקודת מוצא אנחנו הסכמנו כולנו שהמעגלים השונים של משרתי המילואים צריכים להיות בראש סדר עדיפויות. אני שמחתי לשמוע שיש מתווים רבים ששר האוצר מציע אותם, כל מתווה באמת שהגיע לפתחה של ועדת הכספים, כפי שאמרתי, הקונצנזוס מלא והסכמה רחבה בנושא הזה, ואני מקווה מאוד שתצא תוכנית לפועל, כפי שעשה השר סמוטריץ' ביחד עם שר ביטחון גלנד, ובאמת עשו אז את באמת את המסיבת העיתונאים בנושא של המילואימניקים ובני משפחותיהם.
טוב, תגיד, אחרי אתמול קיבלת ייאוש או, לא יודע, חולשה בלנסות להמשיך ולחוקק חוקים, שאין הרי שום משמעות לחוקי הכנסת, אם בגץ יכול לפסול כל דבר, כולל חוקי יסוד, כולל כאלה שעברו ברוב של 64, כולל כאלה שעברו את כל התהליכים הפרלמנטריים הכי שקופים, אי אפשר, אתה יודע, לתת פתם לפגם בהליך, בהתכנסות הוועדה, בלוח הזמנים, כלום, ממש. לפי הספר, ועדיין בא בגץ ואומר, כשהחליט ושאני אחשוב שיראה לי אחרת, אני יכול לפסול. אז מה תפקידך, חבר כנסת קרויזר, כחבר כנסת?
נכון, אז קודם כל ייאוש הוא לא חלק מתוכנית העבודה שלנו, וזה לא רק מה תפקידי כחבר כנסת, אלא מה תפקידנו כאזרחים במשטר דמוקרטי, כאשר אין לאזרח שום יכולת להביע את דעתו בעזרת נציגיו ברשות המחוקקת, כאשר באמת כפי שאתה מציין, ובמדויק, הרשות השופטת ברגל גסה דורסת את הכרעת העם, את הכרעת הרוב, את הכרעת אזרחי מדינת ישראל בשיטה שאנחנו החלטנו לחיות לפיה, בשיטה הדמוקרטית שנהוגה כאן במדינת ישראל, ולכן יש כאן באמת שתי נקודות קשות מאוד. אחד זה הפסילה עצמה של חוק יסוד, שבעצם מכוחו גם של חוק יסוד יש בעצם את הזכות החוקית לאותו הרכב לשבת ובכלל לדון בחקיקה שקורית בכנסת. והדבר השני זה בעצם עוצמת הניתוק של לצערי הרב של היושבים בהרכב בבגץ, כאשר אינם מחוברים להווי הישראלי, למה שקורה כאן ככל הנראה. הם לא הבינו מה קרה כאן בשביעי באוקטובר. אני חושב שהייתה דרישה צודקת מהציבור, מאזרחי מדינת ישראל, אלינו, אל נבחרי הציבור, אל חברי הכנסת, אל השרים, לעבור לעשייה של אחדות, לעבור לעשייה שתחזק את החזית, את הצבא, לתחזק את העורף, את האזרחים. ואני חושב שהכנסת השכילה לעשות כן, כאשר כל מה שכרגע קורה בכנסת ישראל עובר אך ורק בהסכמות בין אופוזיציה לקואליציה. אנחנו רואים סיעות שונות בבית, כמו המחנה הממלכתי שנכנסו לממשלה, למרות המחלוקות וחילוקי הדעות בנושאים מהותיים מאוד, שהיו נראים לנו ממש גדולים גם אך לא מזמן. ולצערי הרב, באמת ברשות השופטת, ניתוק מוחלט באירוע הזה ודריסת רגל גסה באמת שלנו, גם כנבחרי ציבור, כמחוקקים בוודאי, עבור אזרחי מדינת ישראל.
אוקיי, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה לך, בשורות טובות, ערב טוב.
בשורות.
קובי פינקלר, חוזרים אליך לסיום השעה הזו עם עוד עדכון שלך, בבקשה קובי.
כן, על לגבי הערכות בישראל, לגבי תגובה אפשרית. אז אני רוצה גם להרגיע את המאזינים שלנו. אף אחד לא חושב שהולכת להיות כאן מלחמה נוספת בין חיזבאללה לבין ישראל, או להעצמת הדברים, דהפך, פני הדברים הם אחרת. זה גם ישפיע ועוד ויפגע מאוד במהלך של החמאס, כי ברגע שהם רואים שמספר 2 שלהם הנהגה, והם ישמעו את זה במהלך הערב, ייתכן שתהיה כמובן מציאות כזאת ששיגור מלבנון ולא שראינו אותו, שיגור מרצועת עזה, יכול להיות יותר עמוק, יכול להיות פחות עמוק, אבל מעבר לסף הלחימה שראינו עד עכשיו, זה לא יהיה ככה. אני מדבר הערב הזה מגוון גורמים גם מדיניים וגם ביטחוניים בישראל. ובנוסף לכך עוד אמירה שהיא אמירה מאוד כלפי החיזבאללה, דעו לכם, אנחנו מסוגלים לדעת כל דבר, אבל לא פגענו בכם בכלל, פגענו במחבלי חמאס שאתם הרחתם אותם, לכן זה לא העניינים בינינו לבינכם.
קובי פינקלר, תודה לך. בשורות רעות. תודה. להתראות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי. אחרי החדשות, אנחנו נחזור לעסוק גם בעניינים הביטחוניים. ממשיכים לעקוב אחרי הדיווחים בעולם, בעיקר גם בלבנון. איומי החיזבאללה גוברים בשעה האחרונה. ויחד עם קבוצת המחוסלים הזו בדרום לבנון, גם הרבה מאוד הודעות בעולם הערבי. חמאס לפי שעה לא מגיב בצורה רשמית, כל מיני תגובות, לא ברור מי מגיב בחמאס. אבל נעשה סדר בכל העניין הזה, מיד אחרי החדשות, יישארו איתנו.